ברוכים הבאים לבוזגלו קלאב.
הפודקאסט של אוהד בוזגלו.
מתחילים עכשיו. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אוהד בוזגלו. היום אני מארח דמות. מה זה דמות? ואיך אומרים, האנשים שאתה אומר גדלתי עליהם, גם כשאתה כבר בן אדם גדול ובוגר. יובל המבולבל, מה שלומך ידידי?
נפלא, אתה יודע, לפעמים באים אליי אנשים אומרים לי גדלתי עליך, עכשיו בן אדם שיותר גדול ממני. משהו מסתדר בשנים.
אתה יודע, אם טל מוסרי היה לי את הקטע הזה, אני אומר לו גדלתי עליך, אנחנו משווים גילאים, מסתבר אנחנו באותו גיל פחות או יותר. מה איתך ידידי?
הכל טוב, ברוך השם.
איזה כיף לראות אותך.
כיף להיות פה.
תגיד לי, איך אתה בימים אלה? איזה פרויקטים יש לך?
קודם כל, אני בימים מאוד, אתה יודע, בכלל בזמנים האלה קשה לדבר, להגיד הכל טוב, כי לא הכל טוב, אבל עדיין בתוך כל ה... מצב שכולנו נמצאים בו, אני מוצא באמת את האור הגדול לעשות את מה שאני עושה. עכשיו אני עובד על, 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 על יציאת מצרים בפעם השלישית. אנחנו מעלים את המחזה הזה.
אגב, הייתי גם פעם אחת כן. בהצגה נפלאה.
זה, 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 זה ממש כיף לי לעשות משהו שמצד אחד זה הצגה, מצד שני יש פה גם מסר וסיפור, ודווקא בזמן הזה זה מאוד חשוב להעביר את הסיפור שלנו של
בכלל,
העם היהודי.
בכלל להיות בן אדם כמוך שמעלה חיוך על אנשים במדינה כמו שלנו, במצב כזה מורכב, זה זכות ענקית, כאילו אתה מעריך את זה שאתה...
כן, אבל זה לא רק חיוך, זה גם להעביר שהוא מסר מסוים, ופה יש את הסיפור שלנו, של העם היהודי, העם היהודי שיצאנו ממצרים,
נכון.
וניסו להשמיד אותנו, וניצחנו, אז הנה אתה רואה שהדבר הזה חוזר כל דור ודור, ובעזרת השם
גם את זה נרצח. אגב, הדור המודרני, הילדים עכשיו, איך הם כאילו לוקחים את זה, את כל הסיפורים מפעם, אל מול המציאות הדי אכזרית שאנחנו חיים בה.
קודם כל, אתה יודע, ילדים גם לא חשופים להכל, גם אצלי בבית, אני לא, הם לא יודע, אבל הם מרגישים. הם מרגישים שמשהו קורה פה במדינה, ומשהו עובר גם על ההורים שלהם, ואני חושב שבסופו של דבר, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה לשדר מה אנחנו משדרים לילדים שלנו, ואני חושב שבסופו של דבר גם ילדים יודעים יותר טוב לפעמים להתמודד עם דברים.
נכון.
למה? כי יש להם עולם של דמיון.
נכון.
דרך העולם של הדמיון הם יכולים להתמודד עם הכל. אני רואה את זה בבתי חולים שהם מבקר ילדים חולי סרטן. דווקא ילדים חולי סרטן הם יותר אופטימיים ממבוגרים. כי מבוגרים כבר יודעים בדיוק מה האמת ומה קורה.
נכון.
וילדים יכולים להאמין בכוחות על וזה שהם גיבורים והם מנצחים את הדברים. ובעזרת האמונות שלהם והדמיון שלהם מצליחים באמת לנצח.
אגב, אתה רואה בעצמך ילד נצחי, לא? כמוני אגב, גם אני כזה. אז אנחנו גם יש לנו את הדמיון שלנו ואנחנו בורחים ויודעים גם להתמודד עם סיטואציות קשות. תגיד לי, אתה מקריית יובל, נכון?
את מי?
אתה מקריית יובל במושב.
מקריית יובל, כן.
בירושלים.
גדלתי בגבעה הצרפתית בירושלים, אבל תקופה גדולה גם...
אתה יודע שגם אני?
מקריית יובל.
באמת? גם אני? מקריית יובל מאורוגוואי, איפה מול המרכז שם?
באמת?
כן, היינו מתגלשים במפלצת.
יפה. אתה מכיר, יש שם איזה קיוס קטן שמוכר נקניקיות?
נכון.
אני טעם משהו אחר.
נכון.
הכי טעים בעולם. שיב אחד מתגעגע לזה יום.
עכשיו תראה, הרבה לא יודעים שאני ואתה היינו ביחד בשרדות, אמנם בשבטים שונים, אבל היינו ביחד במעט שהספקתי לדרוך שם עליי.
התחרנו על איזה משימה עם בור.
רגע, אז עכשיו אני אגיד, אתה יודע, אני אומר את זה לתוסים. אנחנו, עוד לפני שהתחלקנו לשבטים בכלל, אמרו לנו, נותנים יריית פתיחה, ספרינט, כל אחד למשימה, שניים שמגיעים לכל משימה, אחד נגד השני. זה נכון?
נכון.
דפקתי ספרינט, כאילו זה עכשיו על חיים או מוות.
ועל ההתחלה.
הגעתי ראשון, אבל קראתי את השריר.
נכון.
קראתי את השריר האחורי, ובגלל שאני מאמן כדורגל, אני ידעתי שקראתי, לא אמרתי לאנשים.
הרגשת את זה?
הרגשתי.
באותו רגע שזה קרה?
שספורטאי קורא, טאק, אתה מרגיש, אתה יודע, קראתי, גמור. עכשיו מה, תן לי לספר כאילו איך זה עבר לי בראש. מפה לפה הגיע יובל המבולבל לידי. אמרתי, טוב, אני פצוע גמור, לא יכול לזוז, אבל אם אני לא אנצח ליצן, ככה ראיתי אותך, אז כאילו, הלך עליי, אחי, זכה בהישרדות, אשתקד, אני מאמן כדורגל, כדורגלן, ולהפסיד יובל המבולבל, אני לא יוצא מהאי, כאילו, לא יודע איך ולמה אתה חייב לנצח. עכשיו, נתנו לנו את המשימה הכי קשה, עבר, בתולדות הישרדות. בורג להסתובב סביבו, עד שהבורג יוצא. יובה לקי זה 4 פעמים, ואני על רגל אחת, קופץ על רגל אחת, בסופו של דבר ניצחתי אותו.
לא, אבל אני רוצה להגיד שבשלב מסוים כבר רציתי להפסיק את המשימה הזאת, רציתי שאתה תנצח, אני התחלתי לעודד את אוהד, אוהד, קדימה.
כמה פעמים הקטע במשימה?
זה 4 פעמים הקטע במשימה הזאת.
4 פעמים הקטע. עכשיו אני, ניצחתי אותו, אמרתי, טוב, ניצחתי דיובל המבולבל, אז נכון, הייתי פצוע, זה לא, אמרתי, מה זה? לימים, שאחרי שכבר חזרנו מהאי, והעונה עלתה, ראיתי זה גלדיאטור אתה, וניצחת שם משימות, וניצחת את כולם, ולקחת חסינויות אישיות, ראיתי, בוינה, זה לא רק שלא ניצחתי דיובל המבולבל, ולא ניצחתי ליצן, הייתי הרגע אחד, ניצחתי גלדיאטור, יוצא יחידה קרבית, שלט במשחק, ברוב המשחק. מה, זה אמת? איך לא יודעים את זה עליך?
לא יודע, שמע, קודם כל הרבה דברים באמת קיבלתי מהצבא. שם בצבא למדתי על עצמי, בגלל שהייתי בקרבי, למדתי על עצמי שאני יכול לעשות כמעט הכל, ובסופו של דבר, הכל באמת נמצא בראש. אין דבר
שאתה מסוגל. אתה להגיד שאתה אסטרטג.
גם כן, זה גם בצבא הייתי.
גם אתה מזל סרטן בינינו.
מזל סרטן, וגם הייתי שם, הייתי מפקד בצבא של קורס קצינים, לימדתי אסטרטגיות, אבל היה שלב מסוים שכבר שמתי את האסטרטגיות בצד,
אבל ניתן היה לראות לאורך כל המשחק בהישרדות שאתה אסטרטג, שאתה מהראש, ואתה באמת באת לנצח את המשחק.
כן, באתי לנצח, בהתחלה כן.
תגיד לי, לפני כמה זמן אני ראיתי סרטון שלך, קצת פוליטיקה, שאתה קורא למפגינים שמאלניים לרדת מהארץ.
כן, אז קודם כל דיברתי...
מה דעתך על מה שקורה במדינה בכללים?
קודם כל, להעמיד דברים על דיוקם, דיברתי על שמאל קיצון, זאת אומרת, החבר'ה של שוברים שתיקה, והחבר'ה האלה של ארגון בצלם, שבאים וקוראים להפסיק את הלחימה, ובאים גם להגיד לחיילים שלנו שהם רוצחים ושהם נאצים. אז דיברתי על הפגנות האלו, לקחו את זה להפגנות אחרות. אין לי בעיה עם כל בן אדם במדינה שיביע דעתו, זה... מבורך, אבל ברגע שמשהו פוגע בחיילים שלנו, או פוגע בביטחון המדינה, אני לא יכול לעמוד מהצד ולשתוק.
מה הדעה? תן לי את, אתה יודע, את הכותרת, מאז השביל אוקטובר, המצב במדינה הוא מסוים, אוקיי?
כן.
מה דעתך על זה? אני נגיד פה, באחת התוכניות, או בכללים, אתה שואל אותי, אני כאילו, אין לי עמדה פוליטית שאני יכול למצב את עצמי ימין או שמאל. אני יודע שאני לא ימין, ואני יודע שאני גם לא שמאל. נגיד, ברמה ביטחונית, הדעות שלי הם קצת יותר בימניות, של כאילו להיות חד וחלק. אם אתה יכול לשים איזה מישהו סובייטי בשלטון, כמו אפילו אביגדור ליברמן, שייתן כמו, תראה איך פוטין ברוסיה, להבדיל אלפי הבדלות, שאני שונא את פוטין לגמרי. אבל אי אפשר להתעסק איתו. אם היה פה שלטון שהיה חותך, טק, 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 הייתי שמח מבחינה ביטחונית. ברמה הפוליטית או הפנים ארצית, אני פחות ימני, אני יותר, אתה יודע.
הבנתי.
לא קשה להגיד שמאל, אבל כאילו אם כבר, יותר שמאלה מאשר ימינה.
אז אני אגיד לך.
אני רוצה לדעת מי אתה, מה אתה.
אני רוצה להגיד לך שזה אחת הבעיות שלנו, שאנחנו מתחילים להגדיר פה. ימיני, שמאלני, חילוני, חרדי, ליברלי, דמוקרטי, דמוקרטי. אנחנו צריכים לשים את הכל רגע בצד. אנחנו צריכים להבין שיש סדר עדיפויות במדינה שלנו. בסדר עדיפויות הראשון, הוא עם ישראל, אנחנו צריכים להבין שכולנו עם אחד, מוקף באויבים שרוצים להשמיד אותנו. ברגע שאנחנו נבין את זה, ירד האסימון, ולהרבה אנשים ירד האסימון בשביל אוקטובר, שזה הדבר הכי חשוב, אנחנו עם אחד, ובעם הזה יש גם דרוזים, ויש גם ערבי ישראל, שכן נאמנים למדינה, ויש לנו אבל מצד שני, בתוך הממשלה שלנו, בתוך הכנסת, יש כאלו שנגד מדינת ישראל, אתה מבין?
אינטרסים אישיים.
שזה לא הגיוני.
זה הבעיה עם פוליטיקאים.
לא הגיוני, אנחנו צריכים להיות כולנו מאוחדים, בעד מדינת ישראל, ולדאוג לביטחון של המדינה, זה דבר ראשון מעל הכל. עכשיו, תשאל אותי, לא יודע מה, חרדים, כן צריכים להתגייס, לא צריכים להתגייס. קודם כל אני חושב שמי שיכול ורוצה, יש הרבה שרוצים גם אחרי 7 באוקטובר, הרבה חרדים, הרבה דתיים, שרוצה לבוא ולהתגייס, שיתגייס. עכשיו יש עוד מיליון ואחת דרכים לתרום למדינה, לאו דווקא דרך הצבא. אני באמת נכון. חושב שכל החרדים שעושים, שנמצאים באיחוד הצלה, וביד שרה, וכל אלו ש...
אבל לא מדובר פה על אלה שתורמים, אלה שתורמים סבא, יש גם אנשים שאתה יודע, לא עושים ולא תורמים, והקצבאות, אתה רואה, התקציבים מאוד גדולים.
ועדיין, אני איש של אמונה, ואני חושב שצריך גם את הצד השני, צריך גם שאנשים יתפללו.
אני גם איש של רוח, לא יודע אם ענייני דת, אבל אני באמת איש של רוח.
אתה מאמין בקדוש ברוך הוא?
אני בן אדם רוחני, זה מה שיכול להגיד לך.
אתה מאמין שיש בורא לעולם?
אני לא חושב שיש אישות אחת למעלה שצופה בנו.
מה כן?
אבל כן, אני חושב שיש כוח עליון, יש פה אנרגיה.
אוקיי, אז כל אחד תקרא לזה בשם אחר.
זה סמנטיקה, אבל כאילו פחות התקסים הדתיים, פחות להתעסק בזה. אלא להיות במהות, תהיה בן אדם טוב. זה, 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 זה מבחינתי, קודם כל להיות בן אדם טוב.
עכשיו יש לי שאלה עליך, בבית שלך יש מזוזה?
אני חושב שכן, אבל לא, לא, אני לא מנשק.
אבל יש מזוזה?
פעם הייתי מנשק.
לא, יש מזוזה?
כן, יש.
כן, היית מוכן להוציא את המזוזה?
זה לא כזה קריטי עבורי.
אבל תמיד זה, זה קטע, יש דברים שאתה בא ואומר, לא, אני לא דתי, אני לא זה, ופתאום דברים לא, זה לא מתעסק בזה.
אבל אז אתה שואל על מזוזה, אז הוא אומר לך, לא, זה חשוב לי.
לא, אומרים לו, שיהיה מזוזה.
לא, לי זה לא.
לא חשוב לך.
יותר חשוב לי שאחרים לא יבלבלו את המוח, כאילו, אין לך, אין לך, הנה, יש. אבל
אבל אתה לא מרגיש שיש איזה משהו, משהו שמייחד את העם שלנו.
אני מרגיש.
לאורך ההיסטוריה.
אני מרגיש, לאורך ההיסטוריה. היהדות.
בדיוק.
אז אני אומר, רגע, היהדות...
הייתה תקופה שלא היה לנו את ארץ ישראל, אתה יודע. נכון, 2000 שנה היינו בגלות.
אם אתה מדבר את היסטוריה...
מה החזיק אותנו? 2000 שנה, מה?
מסכים איתך. יש משהו בהיסטוריה היהודית שגורם לי להרגיש גאווה להיות יהודי.
נכון.
אבל יש גם בעיניי, בעיניי, הרבה בלוף. זאת אומרת, הרבה אנשים... זה כמו פרשנות. נותנים לך איזו סיטואציה, ואנשים פרשים אותם ללב כיוונים. אני בן אדם של תכלס, פרקטי. אני רוצה לראות בעיניים את מה שקורה. אי אפשר לספר לי מעשיות, כשאני יודע שזה גם משהו שלא יכול לקרות. נגיד סתם סיפורי תנך שזרק את המקל, משה הפך לנחש. נגיד דבר כזה לבוא לבן אדם.
אבל מעמד הר סיני. ריאליסטי כמוני. יש לי שאלה, מעמד הר סיני. שהיה את כל עם ישראל עמדו וירדה התורה מהשמיים, ומשה הגיע, והיו ראו את הקולות. נראה לך שזה דבר שאפשר לפברק אותו? מילא מוחמד, אני אגיד לך למה אני חושב שלא. מילא מוחמד בא לתסים לכל הנביאים של הדתות האחרות, מה הם אומרים? אני ראיתי את אלוהים, אני ראיתי את אלוהים. פה יש לך משהו שלא אחד ראה. כל עם ישראל ראה. עכשיו, לפברק דבר כזה, שכל שעם שלם, אחרי זה, אתה יודע, זה לא, 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 לא מפרחים את השקר הזה, את השקר הזה. זה דבר שאי אפשר לפברק אותו.
קודם כל, אני לא מאמין ברוב. אני חושב שהרוב תמיד טועה. זה עדר. המעט מאוד, יחידי סגולה, הם יודעים את האמת. זו דעתי. אני אף פעם לא עם הרוב. אני תמיד עם המיעוט. אני חושב שהמיעוט הוא חכם. הרוב הוא עדר, הולך, קל מאוד להוליך שולה לאנשים. אני לא מאמין.
נכון, אבל זה משהו שלא הוליך אותה. זה משהו שאמרו שראו.
יפה, אמרו.
אמרו שראו.
אמרו זה לי לבן אדם ריאליסטי כמוני.
הם ראו, הם ראו, הם אמרו שראו.
אני שאלתך, היום זה קורה? האותות ומופתים האלה?
לא, היום זה לא קורה.
בגלל זה לא מאמין. אני חושב שמה שהיה, אם היה, יכול לקרות גם היום.
איזה מצחיק אתה, אבל פה דווקא נמדדת האמונה.
אז זהו, אני בבדם...
אם אתה רואה, אז אין לך מה להאמין, זה כבר קיים. בגלל שזה לא קיים, עכשיו יש לך את הבחירה להאמין או לא להאמין.
נכון, נכון, אבל לא, האמונה, האמונה בעיניי זה רוח. זה לא סיפורים שמישהו אמר שראה היום, אתה יודע, גם, אתה יודע, עוד מעט דבר על ענייני סמים, אתה יודע, אנשים יכולים לקחת משהו ולראות את האור ולראות את אלוהים וגם לראות את המשיח על זה. אז אני בן אדם שאני מאמין למה שבעיניי יכול לקרות. אם תבוא, תן לי בסיס למשהו, שיהיה איזשהו שחר למשהו, אני אמין. אבל אם אתה מספר לי דברים שבעיניי לא יכולים לקרוא, אלוהים ירד והוא התגלה, זה לא, אני פחות שם, אבל אני כן בן אדם רוחני. אני כן זה. עכשיו, אני חושב שאתה בן אדם שלא רק הולך להצחיק, ולא רק אתה, מאוד חשוב לך המסרים, ואתה מאוד אוהב להעביר את הידע שלך, ואני מאוד אוהב את זה, כי אני רואה כמה לי זה חסר, בגלל זה אני עושה את הפודקאסט פה ששמעו אותי,
כן.
כי אתה יודע, אנשים שניזונים מכותרות, ומזה לא באמת
נכון.
מכירים. עכשיו, אני בא ואומר לך, עכשיו, המצב שלנו מהשביעי באוקטובר, אתה ראית איזה מכה המדינה קיבלה, והיינו מאוחדים, הרגשת כזה שכל המדינה פתאום, לא משנה מי ומה. מהר מאוד זה פג העניין הזה, אתה מסכים איתי? פתאום כל אחד חזר עכשיו לעיניים שלו, ויש עדיין חטופים, ויש עדיין משפחות,
נכון,
ויש אנשים שהם
אבל גמורים. אתה מבין, יש דברים שיש עליהם קונצנזוס, זאת אומרת, כולם רוצים שהחטופים יחזרו, וכולם רוצים שהחמאס...
בכל מחיר, יש אנשים, אתה יודע ש...
כולם רוצים שהחטופים יחזרו, כולם. גם בפוליטיקה, אני מאמין, שכולם רוצים שהחטופים יחזרו. עכשיו, כל אחד אומר מה המחיר, מה הגבולות, אבל כולם רוצים שהחטופים יחזרו.
תגיד לי, יש לי איזה פתרון, נשמע ילדותי כזה, אבל אנחנו גם ילדים. למה לא היה להסכים? לכל דבר שעכשיו החמאס רוצים, קחו את כל האסירים, קחו הכל, קחו מה שאתם רוצים.
כן.
תביאו לנו את החטופים.
כן.
once הם נתנו לנו, מצידי תשחרר בובום על כולם.
כן, אבל זה לא כזה פשוט. אני אגיד לך למה, כי אם אתה עכשיו עושה את המסקה, אז יש ערבים לעסקה, מכניסים לפה...
הבנתי, יש פה דעת עולם, דעת זה.
לא, לא, לא רק דעת. אתה אומר, מכניסים לך את, לא יודע מה, את אמריקה ואת קטר, ושהם ערבים.
אבל גם עכשיו זה קורה.
הם ערבים לדבר הזה. אם אתה מתחייב למשהו, אתה תחיל לעמוד במה שתחייבת. אני גם חושב כמוך, אני גם חושב כמוך.
אבל אני אומר, תראה, יש
כלום הזדמנות. נתן למה שהם רוצים, ואחרי זה ניכנס באמא שלהם.
נכון.
אבל אתה לא יכול להיכנס באמא שלהם, כי התחייבת.
מסכים, אבל...
אבל זה הבעיה שלנו.
החלון הזדמנות שלנו, אתה יודע, לפעמים המומנטום הוא באותו רגע הכל חם. כאילו, תפתח באותו רגע, תשיג את המקסימום, כי אחר כך יהיה כבר קשה עם סובך, ייכנס ביידן, ייכנס אור, ייכנס אור.
נכון, נכון,
אז כאילו...
אני צריכים קודם כל מההתחלה לעשות את זה.
מההתחלה, כאילו, בואו, מה אתם רוצים? יאללה, תביאו. מקסימום היינו משיגים
70. אני באופן כללי חושב, עכשיו אנחנו נמצאים בחג פורים, ואנחנו לקראת מגילת אסתר. עכשיו, תראה איזה דבר יפה. במגילת אסתר, הכל כתוב לך. אותו דבר. יש לך את אחשוורוש, המלך החיצוני, ויש את עם ישראל, אוקיי? עכשיו שתי אופציות.
תמיד אנחנו בסיטואציה
הזאת. נכון, כן. אבל תראה איזה דבר יפה, הרי מה כתוב במגילה? שהמלך אחשוורוש, אוקיי?
אוקיי.
הוא כאילו שלט, כמו שגילו עם הכוח, כמו שגילו פה את ביידן עם הכוח, ועם ישראל שלחו את אסתר, שתלך ותתחתן עם המלך אחשוורוש, כדי שהוא ידאג לנו. אבל תראה מה אסתר, אוקיי. אבל תראה מה אסתר עשתה, בהמשכיזו להשמיד את העם היהודי, מה היא עשתה? היא הלכה לצום. היא לא הלכה לאחשוורוש. אמרו לו, הכפרה עליך, תדאג לעם. לא, היא צמה שלושה ימים. עכשיו, זה דבר, סיפור, הנה מהמקורות. שמלמד אותנו על משהו היום. אסתר צמה, אסתר אמרה, אסתר וכל עם ישראל, הם צמו. היו כולם מוכנים וצמו, התפללו לקדוש ברוך הוא. קודם כל. אחרי זה היא באה ודיברה איתו עם המלך. אוקיי? מה שאני רוצה להגיד בזה, שאנחנו עם ישראל, אנחנו לא צריכים טובות מאף אחד. אנחנו צריכים קודם כל לדאוג לעצמנו ולהיות מאוחדים איתנו, ואנחנו לא צריכים טובות מאף אחד. אם אנחנו נבין שיש לנו השגחה, תקשיב, תסתכל על הדבר הנפלא הזה. עם ישראל, עם כזה קטן, כמה ניסו להשמיד אותנו?
זה תסתכל, אני מסכים.
המצרים, מסכים. הפרסים, היוונים, הרומאים,
מוקפים.
האשורים, הבבלים,
האינקוויזיציה. זה לא עצוב לראות כמה אנחנו סנויים?
תן לי סיים. האינקוויזיציה, הנאצים, כל אלה ניסו להשמיד אותנו. מה קרה לכל אלו? נעלמו. הרומאים, נכון. המצרים, כולם נעלמו. עכשיו זה אימפריות.
נכון.
איך אתה מסביר את זה?
אז אני אגיד לך, קודם כל, זה לא עצוב להיות כזה סנו.
איך אתה מסביר את זה?
היום, אתה יודע שאנחנו ככה סנויים?
אבל איך אתה מסביר את זה?
אבל אני שואל אותך, מה, שבי בוקום.
קודם תענה לי.
אז אני אגיד לך, מה, אני כן חושב...
איך אתה מסביר את זה שעם כזה קטן, עם כזה קטן, שרד את כל מי שניסה להשמיד אימפריות, איך אתה מסביר את זה?
אני, מהזווית שלי, אני...
מה, זה מזל?
לא, אני אגיד לך מה.
אין פה איזה משהו?
לא, אני אגיד לך, בגלל שאני מאמין בקרמה, אני מאמין באנרגיה. וקרמה, כשאני אומר לך, תהיה טוב, תקבל טוב כזה. אני לא באמת חושב שעשינו משהו רע. אז אני חושב שכן יש השגחה.
אוקיי, תודה.
אבל לא מהמובן של ישות ספציפית משגיחה אלינו, אלא אני חושב שלא עשינו רע. אז לא מגיע לנו רע. אני יותר בקטע של כזה, של אנרגיה.
עכשיו, מה רצית לשאול?
זה לא משנה כמה אנחנו קטנים.
ששונאים אותנו?
תגיד, אתה ידעת שככה אנחנו סנויים? נגיד היום אני רואה, אפילו אירוויזיון, אפילו הדברים, כאילו ככה סנויים, ככה ישראל סנויים, אתה ידעת את זה?
אני אגיד לך משהו, מה אני חושב, במילא יסנאו אותנו לא משנה מה.
מסכים איתך, נו.
אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו רואים לנכון, ולא להתחשבל לאף אחד. יותר מזה, אני אגיד לך, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לאירופה, או לאירוויזיון.
גם אני לא חושב.
או ללקק.
איך אומר ההוא?
לא צריך. לא צריך.
איך יוסיאדה הוא?
לא רוצים אותנו, אני אומר לך באמת, לא רוצים אותו באירוויזיון, לא צריך. מה זה אירוויזיון? באמת אני אומר לך, מה אני צריך את האירוויזיון הזה?
לא, אני מסכים איתך שאנחנו צריכים להתנהג בהתאם לגודל שלנו.
אנחנו צריכים להיות, ללכת לפי האמת שלנו.
אבל ידעת שאנחנו ככה סנויים לפני?
אני רואה את זה, אני רואה בטיקטוק.
עזוב את זה, עזוב את זה. ידעת שיש אכזריות כזאת בעולם, כמו בשביל אוקטובר? זאת אומרת, הנפש שלך ידע שיש דבר כזה?
לא, לא, לא. לא עד כדי.
קיבלנו כולנו מכה, כל הדורות גם. אפילו ראיתי את אבא שלי.
יותר גרוע ממה שעשו לנו בשואה, אני חושב.
תגיד לי, בוא נעבור נושא.
יאללה, בוא נעבור נושא.
יאללה, ענייני סמים.
סמים.
ענייני סמים, מה שאנחנו אומרים, עכשיו נושא לנושא, כן. בוא תספר לי, מה, תן לי ככה.
אבל הכל קשור להכל, לכל מה שדיברנו עכשיו, ואני ממשיך. תראה, לכל בן אדם בחיים שלו, יש כל מיני דברים שהוא כאילו, איך אני אגיד, יש מצד אחד, יש את התאוות והיצרים, אוקיי?
כן.
ומצד שני, יש את הדרך, האמת, הפנימיות שלו,
כן.
שבו הוא רוצה לחיות. עכשיו, יכול להיות בן אדם, שהפנימיות שלו, גם אתם את זה, אני רוצה ליהנות מהחיים, לא אכפת לי משפחה, לא אכפת לי אמונה, עזוב אותי, תן לי ליהנות, אכול ושתה, כי מחר נמות ונגמר הסיפור.
אוקיי.
יש את אלה. אני אף פעם לא הייתי כזה. אבל מאז שהתפרסמתי, תמיד הייתי ילד, יש לי היסטוריה של ילד דחוי, שלא מזמינים אותו למסיבות.
בקריית יובל?
כן.
אני הייתי בדיוק הפוך, אתה יודע. אני הייתי זה שמזמין את כולם.
אז אני לא מזמינים אותי.
שהיו מצביעים לו בהפסקה, את מי לבחור,
לשחק. וזה שעושים עליו חרם, ומרביצים לו בהפסקות. זה אני הייתי.
וואו.
עכשיו פתאום מהילד ההוא הדחוי, פתאום התחלתי להיות מפורסם. פתאום מזמינים אותי למסיבות, ושם פתאום התחלתי, וואלה, אני יכול סוף סוף לפצות את הילד ההוא שלא הזמינו למסיבות.
פיצוי.
כן, לצאת למסיבות, ולקחת סמים, וליהנות מהחיים, ומסעדות, ומפורסמים, ואורות הזרקורים, וכאילו, אתה יודע...
וזה שאהב אותך.
שאהב אותי הדבר הזה,
כן.
והלכתי לאיבוד שם. הלכתי ליבוד ברמה כזאת שכבר אגזמת.
אגב, לא היית, היית נשוי? לא היית נשוי?
הייתי נשוי, הייתי נשוי, כן.
אוקיי,
הייתי
אוקיי.
נשוי,
אבל זה יותר קשה ללכת, לא, היו ילדים גם?
היו ילדים, כן. אוקיי. אבל גם זה התחיל עוד גם בדיוק
בתפר הזה.
בתפר הזה. כן. והייתי יוצא למסיבות, ולוקח סמים, ונהנה, וצחוקים, וכיפים, ואוכל טוב, ונהנה, וכאילו, באיזשהו מקום, בתוך תוכי, תמיד הרגשתי וידעתי, שאני מנסה לפצות על משהו שבכם אני לא אצליח. אותו ילד דחוי, לא משנה כמה מסיבות תצא, הוא יישאר שם. הוא יישאר אותו ילד שהרביצו לו ולא הזמין אותו למסיבות. ואתה יודע מה? היום אני אומר בדיעבד, הילד הזה, כל מה שהוא צריך זה שאני חבק אותו. אני.
נכון.
ולא עכשיו להתחיל לצאת למסיבות ושמים את זה. אבל אז לא ראיתי את זה. והלכתי לאיבוד. וכל הזמן בתוך תוכי אמרתי, אלוהים, תעשה איזה משהו שזה יפסיק. בתאריך הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, בום, מביא לי את הפרשה הזאת. כל התפוצץ.
ומה היה בפרשה הזאת? כאילו, ככה, תן לנו.
מה שקרה, זה מאוד פשוט. הבן אדם שהיית לוקח ממנו את הסמים,
אוקיי.
המשטרה עלתה עליו, לקחו לו את הטלפון, הזמינו לחקירה את כל החבר'ה שזה. עכשיו, אני בשיא תמימותי, באתי לתחנת המשטרה, והוצאתי הכל. לא באתי עם עורך דין, הייתי מאוד תמים.
אוקיי.
אבל גם מצד שני, באתי ועשיתי את זה כי אמרתי, "או, הנה, זו ההזדמנות שלי." לקחת אחריות על המעשים שלי. אז באתי ואמרתי הכל. עכשיו, סמים זה דבר שאי אפשר להוכיח אותו. אתה לא יכול להגיד, כן, קניתי, אבל זרקתי לפח.
אז אתה אמרת הכל, כן, לא?
אמרתי הכל. בגלל שאמרתי הכל, זה נפתח אליי חקירה, והוזמנתי ויצא נגדי
כתב
אישום, ואז הייתה המשפט והכל. החלתי גם להגיד לו, והעורך הדין שלי אמר לי, למה אמרת? הייתי אומר, אבל אמרתי...
כאילו, רצית באיזשהו מקום לקבל את העונש של מה שעשית.
כן, לא רק זה, גם כלפי הקהל שלי, אם הייתי בא ואומר, לא, כן, קניתי, אבל לא עשיתי, אני רוצה שקרן, ואני רוצה להיות אמיתי עד הסוף. אז הלכתי על האמת, קיבלתי עונש.
שהוא היה מה?
שהוא היה עבודות שירות.
עבודות שירות.
אבל כן, הייתי מופיע לכל מיני ילדים עם מוגבלויות, באיזשהו מרכז כזה. התנדבתי גם ל...
שזה זכות גדולה.
זכות גדולה.
זאת אומרת גם...
כן, וגם קיבלתי את זה באהבה גדולה. יצא מזה באמת רק טוב. וזהו, וגם אני יכול לשים וי על הדבר הזה ולהגיד, הנה, לקחתי אחריות, שילמתי את המחיר, עודתי בזה, וגם כאילו תיקנתי משהו בדרך שלי.
נכון, זה עושה אותנו, זה עושה אותנו שלמים, שאנחנו בעצם, תשמע, כל מה שעברת, גם שאתה אומר שעברת את התחייה הזאת כילד, זה מה שתך גם את הדרייב לקרוא את
נכון,
העולם,
נכון, נכון.
ולהיות מסמר הערב, תשמע, נכון, אתה היום, אין נכון. מישהו שיכול להתחרות איתך בתחום שלך.
קודם כל יש, וזה בסדר.
בתחום שלך, יש, בתחום שלך?
בתחום שלי יש הרבה, יש את לא מיקי, מכיר. יש את מני ממטרה, מיכל הקטנה,
עדיין אתה, יש תיובל
בולבל קודם. רוי בוי, קוגומלו, וזה יפה, גם כל אחד מהם, מהאנשים שאמרתי, כל אחד מהם מצוין מאוד במשהו אחר, אצלו. אתה מבין? אז גם אפשר לזה יותר טוב מזה. אני גם פעם, שהייתי גם בתקופה הזאת של הטירוף, גם איך הגעתי לסמים, כי הייתי גם בטירוף של עבודה, עבודה, עבודה. אבל אומרים כזה, work hard, play hard.
נכון.
אתה מושג?
נכון.
הייתי בטירוף של עבודה, אז גם הייתי בטירוף של...
אצלי אין עבודה, אף פעם לא היה עבודה, אז תמיד זה היה להתפרנס ממה שאני אוהב לעשות. אתה יודע, אנחנו קצת אנשים שונים, אבל כן, אני נגיד המילה עבודה קשה, הייתה כבר עושה לי קשה, הייתי מתעייף.
אבל היום אתה, איך אתה היום?
מה עם כדורגל, ממי שאני, מהדמות שאני, מזה אני גם מתפרנס. כאילו, חייב לעשות משהו שאני אוהב, אם אני עושה משהו, גם אתה אוהב את מה שאתה עושה.
כן.
אבל אני לא קורא לזה עבודה, המילה עבודה מכניסה בי מין סיזיפיות כזאת שכאילו לא, לא, אני לא עובד. עוד שהייתי ילד, עוד מעט אבא שיתארח באולפן, אתה תראה, הוא תמיד מושיב אותי, אני בגיל שלך, פירקתי מסעיות עם הבטיחים. עכשיו תגיד לי.
אבל שאלה, אתה מסתכל על עבודה. אני מסתכל על עבודה על כל דבר. נגיד, סתם דוגמה, גם לעבוד על עצמי. כי יש דברים שאני רוצה לשנות בעצמי, עבודה. אז זה דווקא דבר טוב.
אתה סרטן ואני גדי, אתה יודע, אנחנו בקצה השני, אנחנו בדיוק, אתה יודע, אנחנו משלימים.
כן, אני לא מכיר.
משלימים, אבל הסוג של הפכים, המילה עבודה אצלי מיישת, אני צריך להגיד לי, בוא תהנה, בוא, זה כזה.
אני,
במוח זה אחרת.
אני אצלי במוח, עבודה זה הרפתקה, הרפתקה. צא לעבוד, צא לעשות את זה,
כן, אני לא מופתע. תגיד לי, 7 ילדים יש לך, נכון?
כן. 7 ילדים.
אז אתה... נותן עבודה, היינו אומרים, כאילו. זה מצחיק ש... נתת עבודה.
השבוע אשתי אומרת לי, יש לי קצת בחילות, אני לא מרגישה טוב. אמרתי, בוא נעשה בדיקה. עכשיו, יצא שלילי, זה היה לה איזה שפעת, והיא אומרת לי, אתה מאוכזב? אני אומר לה, אגיד לך את האמת קצת, כן.
כן?
זה קטע, כן.
יש לך תאווה של ילדים. עכשיו, תראה, אז אתה, אתה יודע...
אני אגיד לך, ברעיון האחרון, אשתי שקלה אולי לעשות הפלה. ואמרת לה, תראי, שום אחד, תגיד לעצמך, איך יכולתי להגיד דבר כזה? ואתה רואה, יש לנו את אור,
הילדה
שביעית, אור, שהיא היום בת 5, ואני אומר לה, את מתארת עצמך שהיית אומרת על זה הפלה, אוי ואבוי, מה פתאום, מה פתאום?
נכון, רגע, ואיזה אבא אתה?
אבל הנה, אתה אבא גם.
אני אבא גם, כן.
אתה אבא, אתה יודע.
אני קודם כל אבא במהות שלי, באישיות שלי. תמיד הייתי אבאי גם, לא קשור.
אבל זה הדבר שהכי מעסיק אותי, וגם המקום שהכי כיף לי.
אתה גאה באבאותך?
אני לא אבא מושלם, אבל אני אבא ש... קודם כל, אני כל ילד, אני יודע איך לגשת אליו, כי כל ילד זה גיל אחר, וזה גם בן ילד אחר, זה בן אדם אחר. אני יודע איך להגיע ללב של כל ילד מהילדים שלי, אבל אני גם... אני, אפשר להגיד שלפעמים אני קצת מהגבול האבאות והחברות עם הילדים קצת מטשטש. נגיד, אני יוצא איתם לבלות, אני מנגן איתם, אנחנו מנגנים בבית, כל אחד מהכלי שהוא מנגן בו. אני עושה פעמים קצת שטויות, ואומרים לי, אבא, די, תפסיק, תרגע.
האמת שיכול להעיד עליך שאתה מצחיק, אתה בן אדם מצחיק. עכשיו יש לי שאלה עליך. אתה ראית אותי בהישרדות עם גרושתי, עליי.
כן.
ואתה ראית אותי עם הלאה, אתה ראית אותי עם ענייני נשים, ההתנהלות עם ג'קי, התנצחות, ואתה רואה אותי מהצד, אתה עוקב אחריי כדמות.
כן.
מה הדעה שלך? מה, איך אתה רואה אותי מהצד?
הדעה שלי, נכון, תמיד אתה אומר, אני רואה אותך, אתם ברעיונות, אתה אומר, שכל גבר נשוי בתוך תוכו, היה רוצה את החיים שלך.
לא, לא אומר את זה ככה.
מה אתה אומר?
אני אומר שגברים נשואים, אם בהסכמה היו מאפשרים להם עוד, הם היו הולכים על זה. אבל אתה צריך, כשאתה נשוי, אתה צריך בעצם לרצות האישה שלך עכשיו. הפחד משהאישה לא תסכים או לאבד אותה, הוא משתק את הרצונות ואת התאוות של אותו גבר. אני אומר שבתוך תוכם, ואתה יודע, היום אנחנו יודעים מה הולך בחוץ. גברים פשוט עושים את מה שעושים, או מתנהלים כמו שמתנהלים, בסתר, כי הם לא רוצים שהאישה תכעס, וזה כולם, כי זה לא חייב להיות בגידה, הארדקור, לשכב עם מישהי. כל דבר שיכול להצבן את האישה. אז מהפחד, הם עושים את זה בסתר. ואני לא מאמין בסתר, אני לא מאמין בכל מה שקורה מאחורי הקלעים. אני בעד חברות, שותפות, בשבילי נישואים. תהיה אתה, תגיד לה מי אתה, תגיד את האבות, את הצרים שלך, את התאבות שלך. שתקבל אותך כמו שאתה, אל תבגוד. תגיד מי אתה. תחשבו ביחד מה כן אפשר למתוח. זה בעיניי נישואים. אתה יכול להיות נשוי למישהי כל כך הרבה שנים, כשיש לך שלדים בארון, אם היא הייתה יודעת, אז כבר היא לא הייתה איתך. איך אפשר לחיות? אני לא הייתי מצליח לחיות ככה, אומר
לך
אמיתי.
כן, אז אני אגיד לך, קודם כל אני חושב שדווקא אתה, אולי אתה לא תודה בזה,
אוקיי.
אבל בתוך תוכך, היית שמח מאוד להיות משפחה אחת לאורך כל הדרך, כי תחשוב, ההנאות שלך היום, עד מתי זה יימשך? עד מתי זה יימשך?
אתה יודע, כשאני...
לנצח?
כשאני עזבתי
לא
את הבית...
לא תרצה יום אחד, מקום שלי, בית שלי, משפחה שלי, אישה שלי, ילדים שלי...
אלף, כן, אני לא פוסל את זה כאילו...
איתם, אני איתם כל הדרך.
אני אגיד לך משהו.
עכשיו אגיד עוד דבר. מה שאתה אומר, היום באמת, אתם, לחיות חיים של אישה אחת, משפחה אחת, בית אחת, זה לא קל, נכון.
קשוח.
אבל יש איזה מישהו שאני הולך אליו פעם בשבוע, איזה פסיכולוג כזה שהוא גם איש רוח ואיש דת כזה, והוא סיפר לי הדבר שנקרא תמידין כסדרן, זה מושג כזה, תמידין כסדרן, זה קשור למשהו בעבודה בבית המקדש, אבל הוא אומר, זו העבודה, זו העבודה.
פסיכולוג או רב, אתה מביא לי אותו בפסיכולוגיה.
הוא גם וגם, זה רב, הוא גם פסיכולוג.
אוקיי.
כמו זאת העבודה, לדעת איך בתוך הדבר השגרתי שאנחנו חיים, למצוא בתוך זה את ההרפתקאות ואת ההנאה בדבר של השגרה.
אני מבין מה אתה אומר.
ברגע שאתה מצליח לפצח את זה, אתה מצליח לפצח את החיים, כי החיים הם מחזוריות. ובתוך מחזורות שבן אדם שהולך כל יום, תחשוב, נגיד לא אתה, בן אדם שכל מי שעובד במפעל, הולך כאן בבוקר, עובד במפעל, סוגר את הזה, חוזר הביתה.
אני עבדתי פעם בדואר ישראל, 3 חודשים, ראיתי את אותם אנשים באותם שעות, אמרתי להם, שומעים, תודה רבה, אני לא בשביל זה.
אז אני גם עבדתי פעם, הייתי מאבטח בקניון, עבדתי בזה שבודקים את הרכב, השתגעתי, הייתי עושה בלגן בקשר, עד שפיתרו אותי.
אני מדמיין אותך.
תקשיב, היה בלגן, לא אכלתי, הייתי עושה בלגן בקשר, תחליף אותי, החלפתי אותי, מדבר לעצמי, גם מקום. נהיה בלגן,
גם לשמוע את הקול שלך בקשר.
גילו שזה אני, פיתרו אותי. מה שאני רוצה להגיד, שהיום אני מצאתי, כן, בתוך החיים השגרתיים,
למצוא את הריגושים בתוך השגרה.
את הריגושים בתוך הדבר הזה.
שזה אגב,
ואני מאוהב באשתי, ואני מאוהב בילדים, שמאמא במשפחה שלי, והם תביא לי את הדוגמנית הכי סקסית.
זה כיף.
אין, זה לא יחליף אותה.
אבל תקשיב, אז אני, א', כל הכבוד, חבד, זה ראש חזק, צריך ראש חזק. אבל חכה, אני אגיד לך משהו. אני, יש לי את המשפחה שלי, ויש לי את השקט שלי, ואני ופני חברים טובים, והילדים מרגישים משפחה, הילדים מעריצים אותנו.
נראה לי זה מקרה של אחד ל.
אז אני אומר לך, אני מרגיש...
כי גם פני מיוחדת מאוד.
פני מיוחדת, הילדים נהנים מלבוא אליי למלון, ולחזור לצפון, ואז למרכז, כאילו הכל נוצר מין סינרגיה כזאת, ובחברות, ואני והיא הרבה ביחד איתם, אני לא מרגיש שאיבדתי את המשפחה.
אבל יש לי שאלה אחרת אליך. אני תמיד חשבתי שחופש זה אחד שיכול לעשות מה שבא לו.
כן.
עכשיו, אגיד לך מה הבעיה בזה. אני גם הייתי תקופה שאמרתי, אני רוצה להיות חופשי, לעשות מה שבא לי.
אוקיי.
ואז מה קורה? אתה עושה מה שבא לך, ואז אתה הופך להיות עבד.
לריגושים ול...
לריגושים וליצרים. נכון. ואז אתה לא באמת בחופש. עכשיו אני הבנתי, ככה אני חושב.
אוקיי.
שחופש אמיתי זה אחד שיש לו גבולות.
יופי.
זה החופש.
אבל רגע, בוא אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך מה אתה פספס, אתה צודק.
אני אגיד עוד דוגמה על הדבר הזה. תחשוב נגיד, ילדים רצים על גג עזריאלי, שאין מעקה.
נו.
מבין? אז אתה יכול ליפול.
נכון.
שיש מעקה, אתה יכול לרוץ הכי מהר.
אתה צודק, אבל איפה הקאץ'?
יש לך את הגבולות.
איפה הקאץ'?
מבין?
בוא אני, אתה צודק, אבל אני אגיד לך מה אתה מפספס. כשיש לך ילדים, אז כל סוף השני אצלך, סוף השרוך. אז אתה יורד עם הרגליים על הקרקע. כשאתה מאמן כדורגל ויש לך משחק ביום שישי, אתה עם הרגל... אני לא באמת, החופש שלי, תבין,
כן.
אני תמיד אמרתי שמי שהולך למסיבות ונשים, ואתה יודע, היית בסיפור הזה, כשאתה בחור צעיר רווק, אתה יכול ללכת ליבוד, אתה אין לך, אין לך את הבסיס שיתפוס אותך.
נכון.
כשאתה גרוש עם 4 ילדים, ויש לך שבת עם הילדים.
יפה.
ואתה מאמן כן. כדורגל ויש לך משחק ביום שישי. בידי, ויש לך נכון, אימון כן. שצריך לעשות אספה לפני משחק, וצריך להכין את השחקנים. לי תמיד יש את השורש שתמיד מחזיר אותי להיות סחי, רגליים על הקרקע, כן, אין לי כן. את האפשרות ללכת לאיבוד, אז אני חי
יש, בין,
בין עולם לבין, לעולם,
בין עולם.
שזה
לעולם.
מדהים, זה גם וגם, זה כמו השיר שאני הולך כן. להוציא, אבל אני מצליח, היחידי שאני מכיר לאכול את ההוגה ולשאול את
השלמה.
אני הולך לשיר, אתה מאמין?
איזה יופי. מי כותב לך את השיר? אתה כותב?
אני כתבתי.
איזה יופי.
אני כתבתי, גם וגם.
איזה יופי.
אז הכל מהכל מהכל וגם וגם. יובל! תבחר 3 אנשים שאתה היית רוצה שאתם לארוחת ערב, חיים או מתים ומהעולם או מהארץ, ואחד שאתה תצליח לעזור לי להביא אותו פה לפודקאסט.
אוקיי, קודם כל, האיש הכי הייתי רוצה לפגוש זה שלמה המלך.
וואלה.
שלמה המלך, כן.
אולי זה אני בגלגול קודם.
שלמה המלך, הוא היה האיש החכם באדם, ואני הייתי רואה של כובע שהוא בא מובל.
ענק.
לא משנה. בקיצור, שלמה המלך. שלמה המלך הוא האיש הכי חכם באדם.
גם אני הייתי רוצה לפגוש אותו. חבל שאי אפשר להביא אותו לפודקאסט.
הלוואי, הלוואי. תקשיב. תקשיב, הבן אדם הזה הצליח לבנות את בית המקדש, הצליח לגדל פה עצים מכל העולם, כל הפירות של כל העולם צריך לגדל פה.
אבל אתה יודע שהוא היה מלך נשים?
מה זה? גם בגלל זה אני רוצה לדעת.
אז אם הוא היה כזה חכם, והוא בחר להיות עם כל כך הרבה נשים, מה יש לך לענות על זה?
אין לי מה לענות על זה.
אין לי מה לענות על זה. קלתי אותך.
נכון.
אם הוא כזה חכם והיה עם כל כך הרבה נשים, כנראה הוא מבין מה הוא
עושה. אבל הוא גם בסוף אמר, אבל הבלים. כל הנשים, כל
הזה. בסוף זה לא חוכמה, אחרי שאתה נמצא עם כולם.
הוא לא אמר זה בסוף, הוא אמר זה די כאילו ב...
ועדיין
הוא כתב, לא, הוא כתב את קהלת, קהלת, מי שלא יודע, קהלת זה שלמה המלך, אבל כן, זה
מאוד מעניין. אני רואה אותך חוזר בתשובה ארטקור עוד מעט, אני כבר רואה אותך ב...
אני נמשך לעולם הזה, ואני כל יום מגלה דבר חדש, סתם היום, השבוע התחלתי לקחת על עצמי נטילת ידיים, כל בוקר נותן לי ידיים, תקשיב, משהו משתנה, זה גם קשור לאנרגיה.
זה נותן לך אנרגיה.
זה גם קשור לאנרגיה ולחומר, אבל החומר והרוח הם קשורים.
אני חושב שזה בדיוק העניין, זה לא משנה במה אתה מאמין, כשאתה מאמין בזה, אתה מרגיש שאתה טוב עם עצמך ומשהו קורה.
נכון, ועדיין יש דברים יש להם הסבר. יש דברים, יש להם הסבר.
אוקיי, עוד שניים.
עוד שניים, אוקיי.
אחד מהם להביא לפודקאסט. יש לו מה אומר לך?
להביא לפה? מה אתה אומר להביא לפה?
תראיין אצלי, מה?
אני אפשר להגיד לו שיבוא לתראיין אצלך?
שאתה חושב שהוא יהיה דמות שכדאי לנו. אבל כדאי, קודם כל תן את השני.
השני, אלברט איינשטיין, כמובן.
אוקיי, כמובן, ברור.
אני מאוד מכוון, אני מאוד מתעניין בדת, בדת, במדע.
במדע.
אבל זה קשור אחד לשני. אתה יודע, היום לאט לאט המדע מצליחים להסביר את מה שגם בדת. לאחרונה התחלתי להתעמק קצת במחלקת קוונטים, זה נושא מטורף שאני ממליץ לכולם ללמוד אותו.
איך אתה מכניס כל זה? אתה לא יודע איזה דבר. עיסוקים שלך ושבע ילדים, ואיך אתה, תגיד לי מה אתה רוצה.
אתה רואה סרטונים ביוטיוב, תכתוב מחלקת קוונטים, תראה את זה, אתה לא תאמין מה שאתה רואה.
יש לי זמן ליוטיוב
עכשיו. בדיוק, אתה לא תאמין, אתה תראה איך אלקטרון מתנהג. כשמסתכלים עליו, תקשיב, זה סיפור, אני לא אתחיל פה.
איזה בן אדם.
אחי, אבל אלקטרון, באמת, בעשר שניות, הכל מורכב מאלקטרונים, פרוטונים וניוטרונים, לא משנה. הכל מורכב מאלקטרונים.
נשמע כמו קורנפלקס.
אוקיי, נגיד גם זה מורכב מאלקטרונים, אטומים, אבל מה זה אטום? אלקטרונים שמסתובבים. רצו לבדוק האם אלקטרון, האם הוא אנרגיה, או האם הוא חומר. וששמו מכשיר מדידה, הוא תנהג כמו חומר. ושלא שמו מכשיר מדידה, הוא תנהג כמו אנרגיה. וזה מה שהביא אותם
למסקנה. זה אני בדיוק.
וזה מה שהביא אותם למסקנה, שכל מה שאתה מסתכל עליו, בעצם זה שאתה מסתכל עליו, אתה משפיע עליו. אם אתה לא מסתכל על משהו, הוא יכול להיות בכמה מקומות, ומה שאתה רואה,
מגניב.
זה לא האמת. ככה, זה היקום. וחלק התפן, עכשיו זה מטורף, הם מראים את הניסוי גם, אתה לא משנה. כן.
מטורף. הלאה. ואחד שתן לי פרקטי שיכול לבוא לפה.
אחד שיכול לבוא לפה, פרקטי,
יש משהו שאתה מעריץ אגב במדינה הזאת?
במדינה שלנו אני מעריץ הרבה, אבל כן, אבל אחד האנשים שאני הכי כאילו מחזיק ממנו זה אורל צברי.
די, איזה איש,
שהוא איש
מצחיק ברמות.
אז הוא איזה שהוא מצחיק מאוד, רואים עליו, וגם דיברתי איתו כמה פעמים, שהוא בן אדם עם לב טוב. אני חושב שבסופו של דבר, זה מה שצריך פה במדינה, אנשים עם לב.
נתת לי רעיון גם.
אז אורל צברי, אם הוא יבוא לפה, אני מעריץ את האיש הזה. הוא מצחיק מאוד, יש לו לב טוב.
פגשתי אותו פעם בדוח היומי, אני חושב, עוד לפני שהוא התפרסם.
איזה קטע.
מצחיק, אמרתי.
מצחיק. וגם זה מאוד יפה שאתה רואה היום בן אדם שמן, כן? לא צריך להסבש להגיד את המילה הזאת, שמן, שהוא מצחיק ומצליח, ופתאום תורא כל הילדים השמנים שמרגישים קצת דחויים או קצת זה, הנה זה הוא שמן, כמוני, לא הצלחתי לזה.
ממקסמים את זה למקום טוב, לוקחים את האנרגיה למשהו טוב.
זה נותן גם לילדים האלה תקווה שהם יכולים מאוד להצליח בחיים, הנה הוא שמן והוא הצליח, כי ילדים שמנים יש להם הרבה נטייה שקצת צוחקים עליהם, קצת יורדים עליהם, ודווקא היום לאחרונה, אתה רואה את כל האנשים שקצת שונים שהצליחו, שהם
כוכבי רשת. רואים בדווקא בטיקטוק עכשיו כוכבי רשת.
נכון, כן, נכון. אז כל אחד שהוא מוזר קצת, או שונה קצת, שהוא פתאום מצליח, נותן תקווה למוזרים.
תשמע, יובל, אני יכול לדבר איתך פה עכשיו חודש שלם.
נכון, גם אני.
היה תענוג, אני אוהב אותך.
המון הצלחה.
כל הכבוד, יובל המבולבל היקר. תודה רבה.
תודה לכולכם. לא לשכוח לשמוח. נהרדה.
הפודקאסט של אוהד בוזגלו.